טוב, ערב שבת שלום. פרשת השבוע, פרשת אמור. יש לנו בפרשה בעניין הכהנים, קדושים יהיו לאלוהיהם ולא יחללו שם אלוהיהם, כי את אישי אדוני לחם אלוהיהם הם מקרבים והיו קודש. התורה מזהירה אותנו שעל הכהנים להיות מופרשים משאר העם בקדושה יתרה, מפני שהם מקודשים להשם, לכן הם צריכים להיות מקודשים יותר משאר העם. אסור להם להתאמל המת, יש להם הרבה דברים, מצוות מיוחדות לכהנים. למה אמרה התורה, אמור אל הכהנים ואמרת עליהם? כל מקום כתוב, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מה זה אמור ואמרת? יכלה התורה לומר, רק אמור אל הכהנים, מספיק. הפשט הוא, כמו שפרש רש"י, להזהיר גדולים על הקטנים. כך אומרים חז"ל, התורה מצווה כאן באופן מפורש, אמור ואמרת. תזהיר אותם שהגדולים יזהירו את הילדים הקטנים שלהם, את הכהנים הקטנים, שלא יתאמו למתים. זה שונה, זה יותר חמור מכל המצוות. כל המצוות אנחנו מחנכים את הקטנים. כאן, שכהן אסור לו להתאמה למת, אסור לו גם כן לגרום לילד קטן להתאמה למת. וצריך להפריש את הקטנים שלא יתאמו למתים. יש מפרשים, מה שכתב רש"י, להזהיר גדולים על הקטנים, שהגדולים מוזהרים שינהגו בקדושה וטהרה יתרה. למה? כדי שהקטנים ילמדו מהם איך לנהוג. זה יסוד בחינוך. איך שהאבא מתנהג, ככה הבן שלו רואה איך שצריך להתנהג. אלא שאם נתבונן בפסוקים, יש כאן קושי גדול. כתוב, קדושים יהיו. כלומר שהכהנים יהיו במעלה גדולה יותר משאר העם. איך אחר כך כתוב, ולא יחללו את שם אלוקיהם? מה זה? אני אומר לך, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. אם אני אהיה צדיק, ודאי שאני לא אהיה רשע. מה זה קדושים יהיו ולא יחללו? חילול זה מדרגה הכי פחותה, הכי רחוקה מן הקדושה. אדם שהוא לא קדוש עדיין לא צריך להיות מחולל. יכול להיות לא קדוש ולא מחולל. אז מה זה קדושים יהיו ולא יחללו? מה זה שצפתה התורה שיהיו קדושים והוסיפה שלא יחללו את שם השם? אלא התורה מלמדת אותנו, בדרך העלייה של האדם בעבודת השם, אין כאן מקום לפשרות. אין דרך אמצעית כל כך שבה אדם יכול ללכת. זה לא עבודת השם בשום פנים ואופן. האדם במעשיו, או שהוא מקדש את שם השם, או שהוא חס ושלום מחלל את שם השם. לכן באה התורה ואומרת, קדושים יהיו, שכן אם הם לא יהיו קדושים, יש כאן חילול השם, הם מחללים את שם אלוקיהם. בדרך התורה אין מקום לפשרות, אי אפשר להכניס רפורמה במצוות, להתפשר על חלק מהמצוות. צאו ולמדו, כל אלו שניסו לומר על חלק מהמצוות, שהם לא שייכות אלא לחסידים ואנשי מעשה, או שניסו לבטל לגמרי כמה מצוות, סופם שהם פרשו לגמרי מן היהדות. על כגון הם נאמר, ולא יחללו את שם קודשי. ישראל אומרים, בכל יום קריאת שמע, אנחנו אומרים, והיה אם שמוע תשמעו מצוותיי וכו', לאהבה את השם אלוקיכם, ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. מיד אחר כך נאמר, ישמרו לכם פלפתי לבבכם, ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים. מה זה הניגוד הזה? מה זה המעבר האחד הזה? מצד הקדושה, תעבדו את הקדוש ברוך הוא בכל לבבכם ובכל נפשכם. לצד השני, ישמרו לכם פנפתי לבבכם ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים. כל כך רחוק, זה מפני שאין בעבודת השם דרך אמצעית. אם אדם ישמע ליצר הרע בדבר קטן, סוף דבר שעתיד הוא ללכת ולהיקשל בעוונות החמורים ביותר. מובן שכוונת דברנו הם, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. מכל מקום, גם אם האדם נכשל חלילה באיזה דבר, הוא עוד יכול להתרומם חזרה לעבודת השם. אבל אם הוא נכשל בחטאים, בענייני דעות, בעניין השקפת עולם, יש בליבו מחשבות של כפירה, אפילו אם הוא לא כופר ממש, הוא רק מפרש בתורה פירושים לפי איך שנראה לו, רוצה לחלוק על חז"ל, או מנסה להקל במצוות מסברות שהן לא נכונות, חושב את עצמו גאון גדול, כמו אנשים שמזלזלים באנשים שמדקדקים במצוות וכיוצא באלו, או אדם שהוא שקוע בחטא והוא לא רוצה בכלל לחזור בתשובה. אז הוא מועד לאבדון מבחינה רוחנית. זה הפירוש בדברי רבותינו, שאמרו שעל כל האבונות לא בא הקדוש ברוך הוא להגלות את עמו ולהחריב את המקדש, אפילו לא על גילוי העריות עבודה זרה ושפיכות דמים. על מה העניש את ישראל? על עוזבה מתורתי, על כך שהם עברו על אבון ביטול תורה. מה הפירוש? אדם שהוא במדרגה ירודה כל כך, שהוא חוטא בחטאים כאלה, עבודה זרה, גילוי העריות ושפיכות דמים, עיקר התביעה כנגדו זה לא רק מצד העבירות שהוא עושה. מה אפשר לצפות מאדם שהוא כל כך שפל? עיקר התביעה בכל חומרת הדין, למה אפשרת לעצמך בתחילת הדרך להידרדר בעבודת השם במדרון חלקלק על ידי ביטול תורה? לא למדת תורה, לאט לאט, עבירה קטנה ועבירה יותר גדולה ועבירה יותר גדולה. אילו האדם היה ממשיך לקבוע עדים לתורה יום יום, ודאי שלא היה יורד לפי שאול. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, שבת שלום ומבורך.